אתם מאזינים לרדיו על הגל, הרדיו של כפר הנוער הדס הנעורים. עכשיו ברדיו על הגל, הפרלמנט של תומר, פגישה עם המנהל, אבל בקטע טוב.
שלום לכולם, אנחנו נפגשים לעוד פרלמנט של תומר. אני תומר, מה נשמע?
שלום,
שלום נועם, גם את.
שלום.
נמצאים איתי פה שלושה חניכים חדשים שעוד לא ישבו איתנו בפרלמנט. אז תציגו את עצמכם.
אני אופק בן לולו, משכבת יוד.
אני נועם נווה, משכבת יוד.
ספרו קצת על עצמכם עוד טיפה. אופק.
וואו, מה יש להגיד? אני נועדתי באלת. אני גר מאלת.
שנה ראשונה בפנימיה.
קשה. אם נגיד את האמת, קשה מאוד. זה נגיע למקום מאוד שונה, מרגלים שונים. מלחיץ גם היה בהתחלה, פתאום להכיר אנשים ממקום שונה, ולהיות עם אנשים בחדר ו... מסגרת שונה לגמרי, זה...
אנחנו נדבר על זה בהמשך התוכנית, כן, אבל... זה... ואני משבת איתנו גם נועם פה, גם מכיתה י', משכבה י'.
כן, אני נועם מראשון לציון. באתי לפה מפנימיה פתח תקווה, בתחילת שנה, וכן.
נכון, נועם למדה בעצם 3 שנים בפנימיה אחרת, והיא הגיעה אלינו. ואיתנו גם דוד.
שלום, קוראים לי דוד טפוזף, אני עליתי לארץ ב-2021, מאודסה, מאוקראינה, אני לומד בכיתה י' ב'
בנעלה?
עליתי בתוכנית נעלה, אני מעצב סאונד ודי-ג'יי, מתאמן בהדס הנעורים
באתלטיקה. מה ההבדל בין מעצב סאונד לסאונד מן?
כאילו, זה משהו אחר, אין כזה דבר במוזיקה, סאונד, לייק, מפיק סאונד.
אוקיי.
יש כזה מעצב סאונד, שאתה עושה סאונד. יש אפשר מלא זמן לדבר על זה.
הבנתי, טוב. אנחנו, אז איתנו פה... אופק נועם ודוד בפרלמנט, ואנחנו בהמשך התוכנית ניפגש גם עם לוטה משכבה י' ב' בספוט. יש למה לחכות. אנחנו נתחיל אבל כמו בכל תוכנית של הפרלמנט, אנחנו נתחיל קצת בלדבר על העולם בחוץ, ואי אפשר לא להתחיל את התוכנית הזאת בסערה שיש בחוץ, במתח הגדול שנמצאת כל המדינה כרגע בציפייה, כן, לא, עסקת חטופים. שמעתם על זה? או שאני מחדש לכם פה?
בטח.
שמעתי קצת.
מה שמעת?
וואו. שמעתי שעכשיו, כאילו היום בבוקר, אז הבנתי שאמורים לחזור אלינו 34 אנשים.
חיים המתים, לא ידוע.
נכון.
שזה... הייתי בהלם.
ממה היית בהלם?
יש עדיין את האמונה שהם יכולים לחזור הביתה.
כן, אתה כאילו כבר חשבת שזה לא יקרה.
לא, אמת לא. לא.
הבנתי. ומה אתם חושבים, מה את חשבת על זה?
וואי, בנושא העסקת חטופים תמיד היו לי מלא דעות לשתי הצדדים. כאילו, תמיד הצבן אותי הנושא הזה, עדפתי לא לחשוב עליו.
כי מה? מה הצבן אותך?
כאילו, זה נהיה הרגל כבר שהדרך פעולה של מדינת ישראל... זה כאילו תמורת בן אדם אחד להחזיר 1,000 חטופים. עכשיו זה דרך ניצול של החמאס, אתה מבין?
כן.
ושל כל הג'יהאד האסלאמי וכל אלה.
כל הטרוריסטים.
כן. עכשיו, ברגע שזה נהיה הרגל, הם ימשיכו לחטוף אנשים, כי הם יודעים שזה יהיה להם משתלם, אתה מבין? אז כאילו, צריך... לפי דעתי, לפעול בדרכים אחרות, אין לי מושג איזה דרכים, אבל זה לא משהו ש...
מה היית עושה עם את ראשת הממשלה?
אין לי מושג, כי אני לא יודעת באמת, כאילו, מול איזה דברים אני מתמודדת.
נכון.
אבל זה הרגל שלא יכול להמשיך להיות הרגל, כי זה פשוט ימשיך, אתה מבין?
זה דילמה מאוד מאוד קורעת, מה שנועם אמרה, מצד אחד הרצון שבאמת לא יסחטו אותנו ויגידו לנו, אנחנו הולכים להחזיר קרוב ל-1300 מחבלים על ה-34 אנשים שלנו, שזה מספר מטורף, ומתוכם כמובן כאלה שרצחו אנשים וכאלה שעוד רוצים לרצוח אנשים אחרים, ומצד שני אנחנו מרגישים חובה להחזיר את האנשים שלנו הביתה, והדילמה הזאת היא בעצם הביאה למצב שאנחנו נמצאים כבר 15 חודשים במלחמה, ואנשים נמצאים בשבי עדיין, כי אנחנו לא... המחיר הוא מחיר כבד, ולא כולם מוכנים לשלם את המחיר. אני לא יודע אם אתם קוראים בחדשות, ברשתות החברתיות, יש ויכוח מטורף על, על כן לשלם את המחיר, לא לשלם את המחיר. תפוזו, ואתה צורך חדשות?
קצת, כי האמת שאני גם חשבתי, על, על עסקת של החטופים. אני חושב שכבר לא כולם בחיים, בטח.
נכון.
אפילו לא חצי, יותר מחצי. אנשים הם כבר לא בחיים, זה מזעזע מאוד. כל פעם אני חושב על זה, זה פשוט בני בשוק, באמת.
אתה צורך חדשות גם ברוסית?
כן.
ומה אומרים שם?
אתה יודע, אני לא מזמן אני הסתכלתי חדשות, אמרו שחייבים לגמרי את המלחמה בנוביגוד, ב-31 לדצמבר היו חייבים.
כן.
אבל זה לא היה כלום, וכל פעם אומרים משהו חדש, וזה לא קורה.
כן.
הם ממש מבטיחים ולא עושים את זה.
כן, ובעצם גם רוסיה ואוקראינה מתעסקים בכלל במלחמות שלהם, נכון?
כן.
כן. היית שם עכשיו?
כן, הייתי בקיץ. לא, בנוביגוד הייתי בגרמניה.
בגרמניה. אז בקיץ היית באוקראינה?
כן.
ואיך נראית המלחמה באוקראינה, לעומת המלחמה שלנו?
האמת שיש פיצוצים, ובגלל שאין לנו קופת ברזל, אז...
שמעתי גם שאין התראה, נכון?
יש, יש,
יש,
יש, את רואה, אבל כאילו אין לנו בקופת ברזל, וזה כאילו פי אלף יותר מפחית מה...
כן, יותר מפחית?
כן, יותר מפחית. אתה שומע פיצוצים?
רגע, ובאודסה יש?
באודסה יש, כן, אבל לא כל כך הרבה.
זה אודסה?
אודסה זה עיר באוקראינה, העיר שדוד
הגיע. ליד הים.
זה ליד הים?
כן. אז כאילו הטיל פצץ ליד הבית שלי, כאילו 500 מטר מהבית שלי.
מה אתה אומר?
כן. זה מאוד מחיר, אתה שומע פיצוץ, כאילו אני...
אבל יש לך משפחה שם עדיין?
כן, יש לי שם אבא וסבתא, כן.
וואו.
עלית לארץ בגלל המלחמה?
לא.
למה אז?
כי עלית לארץ.
לא, זו שאלה טובה, למה? זו שאלה מצוינת.
כי במהלך כל החיים שלי, אמא שלי אמרה, אתה תהיה בישראל, אתה תלמד בישראל, אתה תחיה בישראל, כאילו, אמרתי, אוקיי, 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 ופתאום כאילו, בום, ברגע אחד, עם אמא שאני עברתי בטסט של הנעלה, זהו, אני בהתחלה, האמת שלא רציתי לנסוע, אבל עכשיו אני מבין שזה כאילו אחד מהבחירות הכי טובות בחיים שלי.
כן, למה?
כי אני מאוד אוהב את ישראל, זה אפשר להגיד מולדת השנייה שלי, כאילו כל השורשים שלי מצד של אמא הם יהודים, ואני יהודי שלם, כאילו כולם מצד של אמא יהודים, אז אני מרגיש פה כמו בבית, כאילו אני...
כן. ואתה תמשיך את ישראלי?
כן, בטח.
איך זה מרגיש כאילו לעבור למדינה אחרת פתאום?
השבועיים הראשונות זה היה הזמן הכי קשה, אני לא יודעת מה אני אעשה פה, כאילו איך אני חשבתי, אולי אני צריך לעשות משהו כדי ש... כדי שיעיפו אותי מפה.
וואלה.
כן, אני חשבתי כאילו השבוע הראשון, אני חשבתי אולי אני אעשה משהו שיעיפו אותי מפה, אני התקשרתי לאמא לאבא והחיתי, אמרתי, אמא בן לא יכול כאילו להיות פה, תיקחו אותי מפה, אמרו תמתין קצת, עכשיו אתה תכיר את החברים, זהו, יהיה הכל טוב.
אבל... לא דיברת עברית אז, נכון?
כן, לא דיברתי עברית בכלל, והבנתי, אחרי שבוע הבנתי שאני איפשהו עבור כשבועיים, משהו כזה, אני הבנתי שאני אני לא אגור במדינה הזאת, אם, כאילו, אם אני לא יודע עברית, אם אני לא אדבר עם אנשים, אז אחרי חצי שנה נראה לי, אני התחלתי לדבר עם, בעברית כאילו עם המשפטים, ככה.
וואלה.
כן. חשוב כך, כי השבועיים הראשונות, כי זה היה אחרי הזמן הכי קשה.
וואו. ועכשיו שאתה רגע לפני, אתה כבר בגיל שהולכים לצבא בישראל.
כן.
ומה אתה חושב על זה כשאתה רואה את כל הבלגן?
האמת שזה באמת מפחיד.
כן.
אבל אתה יודע, אני מבין שזה באמת כאילו חובה. מה שמדינה נותנת, גם כאילו אנשים צריכים להחזיר.
כן.
לא רק לקחת.
אתה רוצה להתגייס?
כן.
כן? ומה?
אני חושב שיש משהו שקשור עם מוזיקה.
מוזיקה?
כן. יש מלא תפקידים בצבא שקשורים עם מוזיקה, אז...
מעצב סאונד צבאי.
לא מעצב סאונד צבאי, זה... האמת שמפיק סאונד צבאי, שהוא עושה את ה... שהוא שם את הסאונד, כאילו את הרמקולים, מגדיר את הסאונד באירועים צבאיים.
כן. אתה רוצה להתגייס אופק?
כן, מאוד.
היה לך צו ראשון כבר קטע גדול?
היה לי, אבל ביטלו לי אותו. בגלל שכאילו ירדתי את
הקניין. הבנתי, בסדר. טוב, אז אנחנו נאחל מפה כמובן שהעסקת החטופים תיסגר. יותר נכון שהחטופים יחזרו לנו בכל דרך שהיא, כמה שיותר מהר. אנחנו נעבור לשיר. השיר הוא שיר שלא נכתב על, לא על חטופים ולא על אף חטוף. אבל לפני בערך 13 שנה, 14 שנה, שגלעד שליט חזר מהשבי, אז הרבה קישרו את השיר הזה לחזרה של גלעד שליט, למרות שהוא נכתב בכלל על משהו אחר. ונזכרתי בו היום כשחשבתי על עסקת החטופים, אז אמיר בניון.
אתם מאזינים לרדיו על הגל. הרדיו של כפר הנוער, הדס הנאורי.
אנחנו חזרנו לפרלמנט של תומר, אנחנו השתגענו, אין לנו יותר פנים, זה מתאים כל כך למה שכולם מרגישים בימים האלה, זה מילים חזקות מאוד. טוב, אנחנו עוברים קצת לעניינים יותר יומיומיים, אז תיבת התלונות נפתחת, ומי רוצה לדבר על דברים שהם... רוצה לדבר עליהם, שכואבים לו, שמפריעים לו?
וואלה, לי יש משהו.
יאללה.
תמיד, אני כאילו כל יום מסיימת ללמוד ב-4, חוץ מיום חמישי, שאני כאילו מסיימת עד 2 בגלל
וואלה.
הסעות.
וואלה.
כן. בעשר, כאילו בשתי מגמות.
צרות טובות, מה שנקרא.
כן. עכשיו, אני אוהבת להיות במשק, באמת כיף לי להיות במשק, אבל אין לי זמן לזה, כי המשק נסגר כל יום ב-4.
כאילו, רגע, יש... אבל יש לך זמן בבית ספר במשק, לא?
כן, יש שעתיים, אבל זה כאילו... זה או שזה לא יוצא, או שאני לא מרגישה טוב, או שהשעתיים פשוט לא מספיקות ובלי...
ואת אוהבת את המשק.
מאוד, מאוד. גם את סופי אני אוהבת, את החיות שם, בגלל הילדים שהולכים לשם, אני מאוד אוהבת אותם.
כן?
כן.
טוב, אז קודם כל אני חושב שיהיה שעון קיץ, אז יהיה יותר זמן, שיהיה יותר שמש, ואנחנו קוראים מפה למקסים, לתת לנועם יותר זמן במשק. אבל באמת, המשק זה, יש הרבה אנשים שהמשק ממש... נכון? ממש כזה...
כן, כן. גם אנחנו לפעמים באים עם טימו, עם החבר שלי, לפעמים באים למשק לשתות כזה.
וואלה,
בלי קשר לחיות. במשק, כן.
עבדת בקיץ או במהלך השנה?
כן, עבדתי בקיץ.
במשק.
כן.
תעבדי בקיץ במשק, נועם, כדאי לך. ממש. כבר עכשיו אנחנו סוגרים את זה.
סבבה.
אופק?
מה לדבר כאילו על...
מה שאתה מרגיש.
האמת, מה שיותר קשה לי פה, זה יותר להיות עם עוד 3 אנשים בחדר. זה לא דבר קל, בכלל. אני עוד בא מבית שאף פעם לא ישנתי עם אח שלי, אף פעם לא התחלקתי כאילו מדברים, או פעם לא התחלקתי כאילו עם עוד מישהו בחדר. כאילו, תמיד הייתי עם עצמי כאילו, לבד.
כן. אז מה קשה בזה?
זה פתאום להיות עם עוד 3 אנשים שהם שונים ממך, הם שונים מהשפת דיבור שלך, מההרגלים שלהם, אתה יודע, גם כל אחד בא עם מטען אחר מהבית.
כן, לגמרי.
אז זה יותר קשה. וזה כאילו לנסות להבין כמה שיותר את האחד את השני.
ידעת מראש שזה יהיה קשה או שהופתעת?
ידעתי מראש, הכנתי את עצמי גם לזה מתי שאני נכנסתי לפנימיה.
בדיוק השבוע היה לנו יום כזה רעיונות של הפנימיה. אתם זוכרים את היום שאתם התראיינתם לפנימיה?
כן.
אז היה לנו השבוע יום מיון ראשון, יום רעיונות ראשון, ובאמת אתה מנסה להסביר למי שלא מבין מה זה פנימיה, מה הולך להרגיש, וזה נורא קשה להסביר את זה, נכון?
מאוד. כאילו, לי אמרו תמיד שפנימיה זה יותר לנוער בסיכון, זה אנשים... כאילו...
יש מלא סטיגמות על פנימיות.
כן, יש יותר מדי.
זה כאילו בפועל ממש לא ככה.
וכאילו נכנסתי לפה, זה היה שונה לגמרי.
למה יש סטיגמות על פנימיות?
אני חושבת שהרבה מהאנשים שבפנימיות גם פה, אבל בכלליות זה פחות פה. זה אנשים שבאים לרוב מסיפורים קשים בבית, שההורים גרושים והבעלים, ויש איזה תיק בבית משפט או משהו כזה.
אוקיי.
אבל יש גם אנשים שפשוט רוצים שגרת חיים אחרת.
נכון.
כאילו שרוצים, נגיד אני באתי לפנימיה, כי בא לי לחוות יותר את הגיל הזה, כאילו לא בא לי לחזור כל יום בשתיים הביתה, וכאילו להיפגש פעמיים בשבוע עם חברים. זה כאילו משעמם.
אז איך מתקנים את הסטיגמה הזאת? כאילו איך את מתמודדת נגיד עם שאלות, בבית של המשפחה המורחבת או של...
א', הם רואים אותי. הם רואים שאני לא איזה נערה בסיכון או משהו כזה. שאני בן אדם רגיל כמו כולם. וגם כאילו, לדבר על זה יותר, כאילו, להראות שזה כאילו אנשים רגילים.
מתחבר לזה אופק?
כן. למרות שלדעתי פנימיה זה יותר דבר שונה. זה כאילו, זה אתה ועצמך, זה... הרגלים שונים, ואתה אמור לחיות עם זה, גם אם זה הדברים הטובים, גם אם זה דברים הקשים, העצובים, לא שאני אומר שהכל פה מושלם, יש דברים קשים, ואני מאמין שגם אלי דברים קשים מאוד בעתיד.
אני לא בטוח שהבנתי מה שאמרת, אמרת שזה אתה עם עצמך, באיזה הקשר? זאת אומרת...
הקשר שאם קשה לי משהו, לפעמים אני מעדיף להשאיר את זה לעצמי, ולנסות... יותר להסתגל עם עצמי, הבנת?
כן.
זה כאילו להיות אני, פחות עם עוד מישהו שיש שם לצידי, כי אתה יודע, לא תמיד יש שם מישהו מאחוריך תמיד.
כן, אבל אחד הדברים היפים בפנימיה זה דווקא שתמיד יש לך פה מישהו שאתה יכול להתייעץ איתו, או מישהו שאתה יכול...
נכון. יש לי את אלה המדריכה שלי שתמיד אני מתייעץ איתה על דברים שקורים איתי, או דברים שקשים לי, גם אם זה בחדר, גם אם זה בכללי, גם אם זה בבית ספר.
וזה עוזר לך?
זה, כן, זה עוזר לי.
מי עוד עוזר לך פה?
יש לי את דניאל מהמנהיגות,
okay.
שפתחתי את השיחה לפני כמה ימים בדשן אוף שלנו, ודיברנו איזה שעה, ופשוט היה לי כיף לדבר איתה. זה... דיברנו על החיים, דיברנו על ה... שהיא אומרת לי פשוט האמת, שיהיה לי קשה עוד בפנימייה, ואתה, יהיה לך עוד התמודדות כאילו שתשתעמם פה גם.
נכון. תפוזוב, איך בתור אחד שכבר 4 שנים בפנימיה, איך מתמודדים עם הקושי הזה של הילדים בחדר?
האמת שאני גר עם 5 ילדים בחדר, עוד 5 ילדים בחדר.
נכון, בדירה.
בפנימיה הקודמת זה היה ככה, פה כאילו אנשים מתבחנים עם 3 ילדים בחדר, איך תדעו מה זה להיות עם 5-6 ילדים בחדר?
נכון, הוא עכשיו הציג את זה לא יפה, הוא אומר שהוא עם 5 ילדים בחדר, הוא לא מספר שזה בדירה, ויש להם שם שולחן, עם עמדת מחשב.
כן, כן, זה חדר גדול מאוד, יש שם
כאלה. הוא בפרויקט של הכלבייה כאילו?
לא, אבל הם גרים בדירה, יש גם ב-י"ב נעלה, וגם ביהודה א' צברים יש חלק שגרים בדירה, כי אין מספיק מקום במבנה.
כן, אז...
השתדרת בחיים.
יש לי, כן, אנחנו גרים, יש שם 2 חדרים, 2 שירותים, ויש את הסלון, ובסלון יש פשוט חדר מחשבים של להגיד, ואולפן שלי. יש לי שם את השולחן שלי עם המחשב, עם הרמקול, עם כל הציוד שלי, אני עובד שם. אז כן, יש לי מקום, אבל לפעמים באמת כאילו... אבל יש מקלחת יחידה, ואין לנו כאילו כל כך הרבה, לפעמים אנחנו באים אחרי שיעור ספורט או משהו, כאילו צריך לעשות את זה ברצף, כאילו.
לי קשה לי עם 3 ילדים בחדר, וכאילו 2 עם 5 זה...
אבל יש להם 2 מקלחות, לא?
לא, 1.
1?
וואלה.
זה קשה. יש לך משהו להציע לי אפילו... על הקטע שאתה חווה התקשרות עם זה?
פשוט להבין כאילו ולא להתמודד עם זה, כאילו זה לא כל כך...
לא להתרגש אתה מתכוון.
כן, כן. לא להתרגש כל כך, זה... לקבל את זה כמו ש...
אבל מה עושים נגיד אם יש מישהו שאתה לא מסתדר איתו, שהוא מעצבן אותך וכל דבר שהוא עושה מעצבן אותך?
אני חושב שדבר הכי טוב שיש זה לדבר.
נכון.
גם אני חושבת.
כאילו אין צורך פשוט לשתוק ולא לדבר כאילו על הבעיות שיש לך שאתה רוצה להגיד.
קרה לך בשנים שהיית עם מישהו שאתה לא יכולת לסבול להיות איתו בחדר?
כן, בטח. בטח. אבל דיבורים זה לא עזר. זה לב שקולניק.
לא חייבים שמות. אם ניסית לדבר עם אותו בן אדם והוא לא הקשיב לך כל כך, אבל אתה עדיין מנסה בשביל, אתה יודע, אתה... אתה הולך לחלוט איתו, כאילו, אתה הולך לחיות איתו. לחיות איתו.
כן, אבל...
יש אנשים כאלה, אני יודעת על מי אתה מדבר, אבל זה כאילו, יש אנשים שהם ראש בקיר. בסופו של דבר הם הבינו שהמסגרת הזאת לא מתאימה להם. בשביל להיות בפנימיה צריך ללמוד לתת מעצמך, ובאותו מידה לקבל מאחרים.
אני רוצה להגיד לך גם שיש אנשים שלוקח להם יותר זמן. זאת אומרת, יש אנשים שצ'יק צ'ק מתחברים, וצ'יק צ'ק מבינים את העניין, ויש אנשים שהסימון, אתם יודעים מה זה הסימון? אז שהסימון נופל להם לאט ולוקח להם הרבה זמן, ורק פתאום בסוף שנה הם פתאום, אוקיי, ככה צריך לחיות פה, ככה צריך להתנהל. זה קורה הרבה, אני רואה את זה הרבה.
אבל יש לנדים שגם לא מבינים את זה עד י' ב'.
נכון, זה נכון.
בפנימיה כאילו צריך כל הזמן כאילו הסבלנות והאכלה וכאילו להבין את האחר, וזה כאילו כל אחד בא עם הצרות שלו ועם הבעיות שלו ועם העצבים שלו, ו ואתה כאילו כל הזמן צריך לחשוב, אבל אולי זה, ואולי זה, ואולי זה. כאילו כל הזמן להתחשב באחרים. וכאילו, בסופו של דבר הבנתי שזה נטו תקשורת. כאילו, אם אתה תבוא ותדפוק רגשי לאנשים, כי הם לא עשו מה שאתה רוצה, אף אחד לא יבין, אף אחד כאילו...
תגידי, את מרגישה שזה שאת בפנימיה מגיל צעיר, זה עוזר לך להיות יותר מוכנה לדברים האלה, נגיד מאופק, שהוא פעם ראשונה הולך לפנימיה?
בטח. אני מתקשרת עם אנשים בכל דבר שהוא. אני כאילו לא שומר דברים לעצמי, יש לי בעיה עם מישהו, אני אגיד לו, אני לא... כאילו, רק ככה דברים באמת נפתרים, באמת.
נכון.
יש לי הרבה יותר סבלנות לאנשים, יש לי מיסופוניה, זה בעיה עם רעשים.
כן.
עכשיו...
האמת היא שלא ידעתי את זה, ושמעתי את זה, שמעתי שסיפרת על זה במגמת מנהיגות.
כן. וזה קשה.
את רוצה להגיד את זה בשורה וחצי, מה זה אומר? שאנשים יכירו?
זה... בעיה עם רעשים, שברגע שאתה שומע צלילים מסוימים, אז כאילו אתה נכנס לעצבים וללחץ וכאילו לתחושות חרדה.
מיסופוניה זה נקרא?
מיסופוניה, כן. ועכשיו אין לזה באמת תרופה. זה כאילו עניין של...
ללמוד לחיות עם זה.
גם וגם חשיפה לרעשים האלה.
דווקא חשיפה, לא הימנעות כאילו.
כן. יש הרבה טכניקות איך לברוח מזה, כאילו כל השנה כאילו הייתי באה נגיד למנהיגות רק עם אוזניות, כי תמיד היו אוכלים שם. כן, אז זה כן, או הייתי נגיד חבורה של אנשים יושבים ומסירים צחוקים, אבל הם אוכלים, אז אני לא יבוא ויישב איתם.
כן, תמיד שאנחנו אוכלים את גם תמיד בצד כזה שם.
כן,
כאילו פנימיה זה מקום ממש ממש קשוח למישהו שיש לו את הבעיה הזאת.
מאוד, מאוד. נגיד אני עם מורי בחדר, והיא פעמיים או שלוש בשבוע מגיעה בערב, ואיך שאני רוצה ללכת לישון, היא מתחילה לאכול לי יורגוט עם קרונפלקס. עכשיו כאילו, יש פתרונות יצירתיים, איך כאילו להפחית את הרעשים.
אז איך פתרתם את זה?
את העניין עם הקרונפלקס אין לי מה לעשות, אני לא יכולה להגיד לה לא לאכול. אבל היא גם משתדלת כאילו פחות לאכול בתוך החדר, וכאילו להזדרז עם האוכל, כאילו בנת שאני במקלחת אז נגיד היא אוכלת, אבל נגיד קבענו חוק בחדר שאם אוכלים חטיף וזה, אז שיעבירו אותו לתוך קערה, כך שלא יהיו את הרשרושים של
הכה. ומתחשבות בך?
בטח. תקשיב, בחיים שלי התחשבו בי כמו שהם מתחשבות
לי. איזה יופי.
אתה לא מבין כמה אני מעריכה אותם.
יופי, הזדמנות להגיד להם תודה. מי זה אורי ו?
אורי, יאלי ועודל.
אוריאלי ועודל, כל הכבוד לכן.
אבל גם שלא העלית לנו את המצגת, אז פחות הבינו מה זה המחלה, ואז אחרי זה שהסברת לנו קצת יותר למה, כי הבנו בעצם מה זה, ואנחנו יותר מכבדים אותך עכשיו.
איזה יופי.
וזה נראה לי גם, אם זה יבוא בקטע של הפנימיה עצמה, אז...
אבל תחשוב על זה אופק, אפרופו מה שדיברנו עכשיו, שכמו שנועם ידע להסביר לכם, מה מפריע לה, ואז היה לכם יותר קל לכבד, יכול להיות שגם הפתרון לבעיות שאתה אומר, זה שיהיה ברור לאנשים מה זה הדברים האלה שהם...
תבוא מהלב שלך,
מה
כאילו...
מה הדברים שמפריעים לך.
לא בצורה תוקפנית.
עכשיו בוא ננסה איזה ניסוי. בוא נניח שמי שמפריע לך, מקשיב עכשיו לתוכנית. תגיד לו מה מפריע לך.
וואו.
בלי שמות, אבל.
קלת אותי. מה שיותר מפריע לי, שאנחנו מנסים למצוא פתרון בחדר, שמנסים למצוא פתרון בחדר, כמה שיותר שיהיה תואם, כאילו, אם יש את הקטע של הניקיונות, אז אחד יעשה את הדבר הקשה הזה, ואחרי זה פעם הבאה יהיה מישהו אחר שעשה את הדבר הקשה. כל פעם יהיה את התורות, וזה כאילו, זה מפריע שזה מגיע תורו, ואז אחר כך הוא לא רוצה לעשות את זה. או שהוא עזר קצת, ובשבילו זה הוא עשה את העבודה.
אז אתה רוצה שיהיה שוויון.
כן, אבל זה שיהיה שוויון.
חוסר שוויון גורם לך, חוסר שוויון גורם לך לתחושה לא טובה.
כן.
וחוסר הקשבה.
כן, זה כאילו אם לא מקשיבים לך, לא מכבדים אותך, למרות שאתה מנסה להסביר את זה, ואני ניסיתי גם להסביר את זה לכמה נערים פה בפנימיה, באמת, ניסיתי להסביר את זה גם בצורה הכי בוגרת שלי, אבל לפעמים לא מקשיבים, וזה משאיר אותך בדילמה, זה משאיר אותך בכאילו, מה עכשיו זה מה שאני צריך להיות איתו עוד שנה, שנתיים, שלוש, כן. כאילו, קשה.
אבל מה שכך, מה שטפוזוב אמר, שדברים מסתדרים, אנשים מתבגרים, אנשים מבינים, ובאמת, אני ממש לוקח את מה שאמרתם פה, שהכל מתחיל ונגמר בתקשורת. טוב, אנחנו נפרדים מהחלק הזה. משהו שאתם רוצים להגיד לסיום?
בהצלחה ביוד בית, מה?
בהצלחה לדוד טפוזוב שהוא בחודשים האחרונים של יוד בית, ואחרי זה יש לו משימות. מה השנה הבאה, אתה יודע כבר?
עוד לא.
עוד לא. אז זה המשימה שלך עכשיו, לדעת מה קורה שנה הבאה.
כן, אבל אני יודע מה קורה השנה.
לא, אתה כבר בשלב שצריך לדעת מה קורה שנה הבאה. נדבר על זה פעם אחרת, לא בתוכנית. תודה רבה, אופק ונועם.
תודה לך.
תודה דפוזוב.
תודה רבה.
ואנחנו נעבור לשיר שבחר אופק, למה בחרת אותו?
האמת שהתחלתי לשמוע אותו הרבה מאוד פעמים, והתחברתי כאילו למילים שלו.
יאללה, בוא נשמע.
כאילו, יאללה.
רדיו על הגל. radio.neurim.org.il
תודה רבה לאושר כהן ולאופק שבחרנו את השיר. ואיתי עכשיו נמצא מקום שלישי בארץ, עד משקל 100 קילוגרם, באליפות ישראל בג'ודו. דייקתי?
כן.
מדליית ארד, איך הרגשה?
וואו, מטורפת, כי
אני רק אגיד לו, טעם קגן, חניך שכבה י' ב', איתנו מכיתה ת', נכון, בנאורים?
כן.
אז ספר.
זה מדליה שהרבה יותר כאילו מרגש אותי בדרך כלל. לדעתי זה אפילו, אני יכול להגיד, ההישג הכי גדול שלי כרגע, עד עכשיו בקריירה. כי זה משהו שבאמת חלמתי עליו הרבה זמן, מדליה כאילו בבוגרים, זה מדליה שהיא לא
רגילה. ממש.
זה גילאים הרבה יותר גדולים ממני. בוגרים זה כאילו גילי 21 ומעלה, זה חבר'ה שהם אחרי צבא, ואילך, כאילו יכול להיות גם 30 ו...
בוא תספר על עצמך, נתחיל מההתחלה, תספר על עצמך.
אז אני לא תם כגן.
מה זה לא תם? מה זה השם לא תם?
זה פשוט השם לא תם.
נכון. כמה אנשים קוראים לך לא תם? מלא, נכון?
וואו, מלא, מלא.
לקח לי זמן לקלוט שזה לא תם, אבל אני מקפיד על זה.
זה כבר כאילו הגיע לרמה של חבר'ה שקוראים לי לא תם, אז אני אומר, טוב, סבבה.
אתה משחרר כאילו.
כן, יאללה, לא תם.
אבל לא תם מה זה? השם לא תם שמה?
פשוט עבדו אותו קצת.
טוב. אוקיי. תספר קצת עליך, על המשפחה שלך.
אז המשפחה שלי מורכבת ממני, אני אח הבכור, ויש לי עוד שתי אחיות. ההורים גרושים, אני גר עם אמא, אין קשר עם אבא. זה המשפחה.
והחיות שלך גם בפנימיה, נכון?
נכון, כן, לא פה. רמת הדסה. רטיבה.
שתיהם?
כן.
וואלה.
כן.
ואתה מגיע לפה בכיתה ת', אתה זוכר למה הגעת? כלומר...
רציתי כאילו שיהיה לי גם מסגרת, כי המסגרת של הבית ספר הרגילה לא הספיקה לי ולא הצליחה לי להתחבר עם הג'ודו. אז כן רציתי את המסגרת הזאת שכאילו תפקס אותי רגע, וגם להיות יותר מחויב לג'ודו, הרי הפנימיה הרבה יותר קרובה לי למועדון
וחדרה.
וגם לוינגט, כן? אז זה כאילו להיות הרבה יותר מחויב, הרבה יותר קרוב למרכז העניינים מה שנקרא, וזה תחס
עשור. כשהגעת ידעת מה זה פנימיה או ש...
כאילו ידעתי, אבל רק על פי כל מיני סטיגמות כאלה של איזה ילדים שזרקו אותם.
כן, וזה, בדיוק כאילו... דיברנו מקודם על סטיגמות, בחלק הקודם של התוכנית.
אז כן, זה כאילו, זה... עם הדעה הזאת באתי, אז כאילו בהתחלה שהיה לי את כל הקבלות וזה, אמרתי לאמא שלי, לא בא לי, לא בא לי, זה כל מיני כאלה, אבל בדיעבד זה אולי ההחלטה הכי טובה שעשיתי.
כן. מאיזה גיל אתה עושה ג'ודו?
וואו, מגיל מאוד מוקדם, מגיל 3.
3?
מגיל 3,
וואו.
כבר 14 שנה.
כן? ואיך זה התחיל? זה התחיל כאילו חוק כזה שאימא רושמת אותך?
זה כאילו, אפשר להגיד, זה... הרי יש גם עבר מאחורי זה, זה סיפור. יש, דוד שלי היה בג'ודו.
וואלה.
בגיל מאוד צעיר.
דוד שלך אח של אימא?
כן. ואימא שלי, כי היא הייתה לוקחת אותו לאימונים בתור ילד קטן וזה. והיא הייתה רואה כאילו איך הם מתאמנים, והיא מאוד אהבה את זה. אז היא אמרה שהיא גם רוצה לעשות. היא נכנסה גם לכל העולם הזה של הג'ודו. ובהמשך היא כבר הייתה אלופת ישראל 10 פעמים ברציפות, 5 באירופה.
וואלה, לא ידעתי את זה.
יש לה הרבה מאוד הישגים בתור ספורטאית.
לא ידעתי את זה.
כן.
וואו.
ואז בתור ילדים, כאילו אני ואחר שלי...
גדלת על המציאות הזאת שאם הספורטאית אולימפית, השתתפה באולימפיאד?
לא. לא, כי היא פרשה בגיל מאוד מוקדם, לפציעות מרובות.
כן.
אבל בסופו של דבר... כל אחד במשפחה היה לו מתישהו זמן בג'ודו, כן. גם לי וגם לאחיות שלי.
אחיות שלך גם?
כן, אבל לי זה כנראה יותר נתפס.
כן, אני מצחיק, כי הבן שלי הוא בן 4, והוא התחיל חוג ג'ודו לפני שנה בערך. ואני, החוג ג'ודו שלו בימי רביעי, ואני תמיד לוקח אותו חוג ג'ודו, ותמיד זה נראה לי כאילו, אני אומר, איך מזה עכשיו יהפך ספורטאי אולימפי, הם רצים כמו איזה משוגעים, קופצים, זורקים אחד את השני, אבל לא אין שם איזה ג'ודו, כן, ואתה אומר, זה, מהגיל הזה זה מתחיל כבר?
זה כאילו, זה מאוד עניין, מהגיל הקטן, זה מאוד עניין של חינוך, זה עניין של כבוד, שמלמדים אותך שם, ואם זה הדדיות, שזה, אבל לפי דעתי כאילו, הדבר הכי חשוב זה כבוד, שזה הטופ של הטופ כאילו.
אוקיי, ואז אתה מתחיל ואתה באיזה גילי ילדים אתה כבר מרגיש שאתה בולט לטובה, נכון? ואתה מבין שג'ודו זה לא סתם חוג.
בסופו של דבר...
באיזה שלב אתה מבין שג'ודו זה לא סתם חוג?
אני חושב שמתי שהתחלתי להתחרות, שזה הסביבות כיתה ד', שם בערך הבנתי שזה קצת מעבר, כי עכשיו התחילו התחרויות וכל האקסטזה הזאת. עדיין ילד, אבל בסופו של דבר זה עדיין סוג של קפיצת מדרגה. אבל כאילו מתי הבנתי שזה ממש ממש, שזה משהו שאני רוצה לקחת איתי לכל החיים, אז הייתי אומר, סביבות גיל 14.
כשהגעת לפנימיה בעצם.
כן, כי לפני זה היו לי הרבה מאוד ספקות, כמו שיש לכל ספורטאי.
כן, אבל ספקות נגמרות בגיל 14, או שספקות ממשיכות כל הזמן?
תמיד יש ספקות. אבל...
ומה אתה עושה כשעולה נגיד ספק שפתאום אתה אומר, בוא נמאס לי, אני רוצה לחיות חיים נורמליים.
אז אני אומר לעצמי, כאילו, ובשביל מה בזבזת את כל 14 שנים האחרונות?
אתה אומר, כבר אני יותר מדי מושקע בזה.
וגם זה לא משהו ששווה לסיים על כלום. כל הדברים שהקרבתי למען זה, וכל הדברים שעברתי למען זה, וזה משהו שאני רואה בו עתיד, אז אין למה. תמיד יש את הקשיים האלה, את התקופות הקשות וזה, אבל אתה תמיד נזכר ש... כאילו, יש לך עוד, זה לא...
אז בוא תספר למי שמאזין לנו, מה זה אומר להיות נער שחי חיים של ספורטה אליט?
זה ממש לרוץ ממקום למקום. אם זה לרוץ מאימון לבית ספר, אז עוד פעם לאימון. אין הרבה זמן, בוא נגיד, ביום, אבל מהזמן שכן מוצאים, אז... באים לתוכנית רדיו.
ומה עוד? אבל איזה עוד דברים חוץ מהריצות?
אם זה תזונה שהיא מאוד 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 מוקפדת.
תזונה. כן. זאת אומרת, אתה לא יכול לאכול מה שבא לך.
לא, ממש לא.
מה, תן לי דוגמה, נגיד, מתישהו שרצית משהו ממש לאכול, ואתה...
וואו. תמיד יש לי כאילו איזה משהו... איזה דודה למתוק, איזה משהו
אסור כזה. אסור למתוק?
כאילו, לא. מדי פעם אפשר כאילו פה ושם, אבל לא על בסיס יומי.
אבל כאילו. גם, אבל אתה דווקא ספורטאי שמכוון למשקלים הגבוהים, אז אתה אוכל הרבה, נגיד, חלבונים, הרבה נכון, בשר.
נכון, אבל כאילו, גם אם אני אוכל הרבה, זה עדיין לא בהכרח כאילו... נגיד את זה.
זה לא בהכרח ההרכב תזונה שאתה צריך?
לא, זה בהכרח כן, אבל זה כאילו לא בהכרח מה שבא לי, כאילו.
אה, הבנתי.
אני כן, כאילו, התזונאי כן מנסה מאוד לכוון את זה לשם, כן. כי אנחנו יושבים על זה בכל זאת ביחד. אבל אתה יודע, כאילו, נגיד יש לך את התזונה ככה וככה וככה, ואתה לפעמים רוצה איזה משהו קטן פה ושם.
מסיבות, יציאות?
אף פעם נראה לי.
לא, אתה לא יוצא למסיבות ויציאות.
בכללי אני לא כל כך אוהב את הקונספט של מסיבות, אבל גם אם...
גם היית אוהב את
זה. גם אם הייתי אוהב, כנראה שלא היה הרבה זמן לזה.
חברים, חברות.
תמיד יש את הזמן הזה, אבל בקושי. לרוב זה בסופה שהיא עם ימי שבת, כי שם זה היום הכי פחות עמוס, אבל גם נדיר, כאילו. שזה גם, זה חלק מההקרבה של להיות ספורטאי.
כן.
אם אתה הולך על זה פולין, אז זה פולין.
והסיפור הזה שנגיד אכזבות והפסדים ו...
נקודה טובה, כי יש לי סיפור ממש טוב. אני עד מכיתה ד' עד כיתה ח', ת' אפילו, כל התחרויות שלי היו זהב. לא הפסדתי פעם אחת בכל השנים האלה.
וואלה.
כן. ובכיתה ת' הגיע ההפסד הראשון שלי, אחרי כל השנים האלה, ואני לא יודעתי מה לעשות עם עצמי. נראה לי היה איזה שבוע, שבועיים שהסתגרתי בבית, לא רציתי לצאת, לא רציתי כלום. רציתי כאילו... רציתי למות, כאילו לא ידעתי מה אני עושה, כי זה גמר אותי. אני לא ידעתי מה זה להתמודד עם הפסד. אבל בסופו של דבר יש את האנשים האלה שכן באים ויודעים איך לעזור, אם זה המאמנים, אם זה המאמנים המנטליים, אם זה...
אתה נפגש עם מאמן מנטלי באופן קבוע?
כן. זה חלק מהצוות המקצועי, כאילו כל ה... יש לי מאמנים מנטליים ויש תזונאי ופיזיותרפיסט ואת המאמנים האישיים ומאמני כושר וזה וואו. כל המעטפת הזאת ש...
וכל זה לך או לקבוצה? כי בסוף ג'ודו זה ספורט מאוד מאוד אישי.
נכון.
אתה זה המכונה ואתה זה הכלי ולמרות שעכשיו הכניסו באולימפיאדה את התחרות הקבוצתית, אבל עדיין זה ספורט מאוד מאוד אישי, שזה כן. אתה ומה שאתה משיג.
כן, אז לא, זה צוות שהוא רק לי, חוץ מהמאמנים של הג'ודו שכמובן מאמנים את כל הקבוצה.
זה הרבה לחץ, לא? הרבה לחץ עליך שכל כך הרבה אנשים סביבך ואתה חייב להביא הישגים.
כן, אבל זה גם חלק מההתמודדות בתור ספורטאי. כל הלחצים וכל הדברים, זה גם דברים שעובדים איתם על כאילו עם המאמנים המנטליים.
כן.
כן.
יום. תגיד, ואיך אנחנו, איך הדס הנאורים נכנסים בכל האירוע הזה? מה מבחינתך הדס הנאורים בשבילך?
אני חושב שהדס הנאורים הביאה לי... ועדיין מביאה לי, חוץ ממקום שאני ישן בו ולומד בו, היא מביאה לי הרבה מאוד עזרה מהבחינה של עזרה, מבחינת קודם כל האוכל, שאני צריך להסתפק בקצת יותר אוכל, זה גם, וגם אם זה עזרה מבחינת כאילו, נגיד תחרויות שאני צריך לצאת אליהם, או דברים כאלה שיש את העזרה הזאת, ועוד הרבה דברים. בכללי כאילו, בכללי עברתי פה גם שינוי בלי קשר לספורט.
שמה?
מבחינת בגרות.
שמה?
הגעתי לפה בכיתה ט', אני יכול להגיד אפילו ילד, כאילו לא יודע כלום מהחיים שלו.
כן.
ועכשיו אני ביוט בית, ההבדל הוא כל כך, כל כך, כל כך משמעותי, שזה מטורף, כאילו.
כן, ומה מהדברים האלה אתה מייחס, הרבה מהדברים כמובן קשורים לבית, הרבה מהדברים קשורים לג'ודו, מה אתה מייחס לחוויה פה, לחוויה הזה, לצוות, לחברים לקבוצה, להתנסויות בפנימיה?
עוד פעם לא הבנתי.
מה מהדברים שאתה אומר שהתבגרת בהם, אתה אומר, קיבלתי אותם מפה, מהדס הנאורים.
אם זה הצוות שתמיד עזר, בכל השנים האלה, זה לא תהליך של רגע אחד.
ברור.
והחברים שגם הם עברו את התהליך, וכולנו עוברים את התהליך הזה ביחד, שזה קבוצה שכבר 4 שנים עוברת את התהליך הזה ביחד, אז כולם התבגרו, אני חושב שבאותו מידה, כולם ביחד.
לא כולם, אבל... לא, לא, צוחק.
אבל כן, זה פשוט העזרה הזאת.
אני אגיד שאני מסתכל לך הרבה פעמים מהצד, ואני רואה שבאופן יחסי לזה שאתה מסתובב המון בחוץ ובאימונים ויוצא מאוחר, באופן יחסי לזה אתה מאוד מאוד מחובר לקבוצה.
מאיזה בחינה?
זאת אומרת שהיה אפשר לחשוב שנער כמוך שמגיע כל יום ב10 בלילה ויוצא מפה ב4, אז הוא לא יהיה לו כל כך חברים, הוא יהיה בשלו וזה, ואתה מאוד מאוד מחובר בקבוצה והאהוב, ויש לך חברים טובים פה.
זה משהו שגם בונים השנים, עם כמה ש...
זה לא היה ככה בהתחלה?
בהתחלה אני חושב שאף אחד לא היה מאף אחד, אבל לומדים להכיר את האנשים הנכונים עם הזמן, זה... גם עם הכמות שעות שאני נמצא פה היא לא הרבה, אבל כן לומדים להכיר בסוף של דבר חברים טובים. יש לי נגיד את אופק שבחר את השיר הקודם, שהוא חבר מאוד מאוד טוב שלי כבר מכיתה א', הוא, כן, אני הייתי פה בהתחלה לבד, לא ידעתי מה לעשות, ואז אמרתי, ואז הראיתי לו את הקונספט של פנימיה.
וואלה, לא ידעתי את זה.
כן, כן, ו... הוא אמר, טוב, סבבה, ננסה וזה, והוא בא.
איך אתם מכירים לפני?
אנחנו כבר מכיתה א', חברים הכי טובים.
וואו.
כן.
ועוד רגע מסיימים ביחד י' ב'.
ממש, זה מטורף.
איך אתה עם הסיום י' ב'?
אני לא הקלתי עדיין.
לא מה, כן.
לא.
אבל אתה הולך להיות ספורטאי מצטיין בצבא?
כן.
ומה זה אומר?
מה זה אומר? וואי, תאמת שאפילו אני לא יודע.
לא יודע. אז הנה, יצאנו עם משימה מהפגישה, לבדוק מה זה ספורטאי מצטיין.
בדיוק.
למיטב ידיעתי, זה מגיעים לזה כמה שעות ביום, וכל השאר מתאמנים.
כן, ממה שאני הבנתי גם, אבל בטוח יש לזה עוד דברים.
כן. ואיך הלימודים מושפעים מלהיות ספורטאי?
זה הרבה שעות שכאילו במקום נגיד ללמוד למבחן, אז יש לך אימון, או נגיד סתם, יש לך מבחן, אז עוד פעם אימון, או אם זה ימים שאפילו לוותר על בית ספר, כי יש לך
תחרות. כן, כמו שהיה שבוע.
כן, שבוע שלם שכאילו אתה טס לתחרות, דברים כאלה.
כן. ואתה מרגיש שאתה מצטער על זה? אתה מרגיש שאתה מפסיד בבית ספר? אתה מרגיש שאתה יוצא משלם מחיר כבד בבית ספר?
אני חושב שאני משלם כבד, מחיר כבד, אבל אני משלם אותו בשביל להשיג משהו שאני רוצה, אחר שאני רוצה.
שאני רוצה.
כן.
טוב, אז בוא נדבר רגע על מה אתה רוצה, מה השאיפות.
מה השאיפה הכי גדולה זה להיות אלוף אולימפי. זה תמיד השאיפה. אבל אם הולכים על הדברים היותר קרובים והיותר רלוונטיים לכרגע, אז להתחיל קודם כל להתברג בסבב העולמי.
מה זה אומר?
שזה אומר להתחיל להביא עוד יותר מדליות ממה שכבר.
ואז זה אומר שאתה כאילו בכל תחרות עולמית שיש, אתה תהיה בכל, איך זה נקרא, גרנד סלאם?
זה, כן, זה בדיוק תחרויות שאני כאילו מתכן להתחיל לצאת אליהם.
יש דירוג בתוך המדינה של ספורטאים כאילו לפי גיל או משהו כזה?
כן, יש לפי גיל ולפי משקל. אז עכשיו כאילו המדליה שעשיתי בבוגרים היא מאוד עוזרת לי, כי עכשיו יש לי גם דירוג מאוד מאוד גבוה בבוגרים. עכשיו אני מדורג 6 בבוגרים בארץ, שזה מביא לי...
בקטגוריית משקל שלך?
כן.
מי התחרה נגיד באולימפיאדה האחרונה בקטגוריית משקל הזאת?
פיטר פלצ'יק.
פיטר פלצ'יק, יש לך...
יש לי.
יש תחרות.
עכשיו הוא עולה לפתוח, אז הספוט של 100...
נפתח.
נפתח.
ובגלל זה בחרת בזה?
לא, לא בהכרח. אני פשוט חושב שה...
אני חושב שה... התחרת פעם נגד פיטר פלצ'יק?
לא, אבל אנחנו עושים אימונים ביחד בווינגייט.
ו? ניצחת אותו פעם?
עדיין לא, במקרה.
בן כמה הוא? 27, 8?
32.
32. עד איזה גיל עושים קריירה של ג'ודו?
זה מאוד תלוי עד מתי אתה רוצה, אבל לרוב זה מסתיים באזור גיל ה-30 וכאילו. יש כאלה שגם ישיכו, נגיד יש אולי הספורטאי הכי גדול בכל הזמנים בג'ודו, טדי רינר.
כן, הוא בן 40 כבר, לא?
כבר בן 40 בערך, כן. זה גיל שהוא מטורף, ותחשוב שהוא גם רוצה עכשיו להמשיך לעוד קדנציה ללוס אנג'לס.
כן?
אז כן, אז הוא יהיה כבר בן 43 אפילו.
אז יכול שיתחרה נגד טדי רינר?
לא, הוא יהיה במשקל פתוח.
במשקל פתוח.
אני אלוף אולימפיה שאני, במאה.
יאללה, בעזרת השם. ואז אתה מכוון ללוס אנג'לס?
כן, זה על הפרק.
על הפרק.
זה על הפרק, כן.
וואו, איזה שאיפה וכיף גדול שאנחנו באמת פוגשים אותך בנקודה הזאת, שזה כאילו רגע אחרי הישג כל כך גדול. מה הרגשת שהגעת להישג הזה? הרגשת ש...
נראה לי, זה היה רגע, אחד מהרגעים היותר מאושרים בחיים שלי.
וואו.
ברמה כזאת, כאילו.
כן?
כן.
מה אמרת לי עם הרגע אחרי?
את האמת, שאני סקופ, אני אומר לאמא לא לבוא לתחרויות, אני לא מאשר לה.
אבל היא הייתה, לא?
היא לא הייתה.
היא לא הייתה?
לא. כי אני חושב, כאילו לא בקטרה, אני אוהב את אמא שלי מאוד, אבל אני חושב שהיא פשוט מביאה לי מזל רע.
כן?
כן.
יש כאלה שהם נחסים, ואז אומרים להם לא להגיע.
אני מביא במקום את סבתא, סבתא מביאה מזל טוב.
סבתא מביאה מזל טוב. פעם הבאה תביא גם את הקבוצה.
אני אביא את הקבוצה.
כן, על האוטובוס עליי.
היו כבר כמה שבאו לראות אותי בתחרויות, שהייתי...
אבל אם נגיד עכשיו הקבוצה תבוא, זה ילחיץ אותך, או...
אני לא נלחץ מדברים כאלה. פעם הייתי נלחץ.
מתי התחרות הגדולה הבאה שנשריין?
אוטוטו, יש לי בתחילת החודש הבא, אליפות ישראל, הגיל שלי.
יאללה, אז אנחנו קבענו שאנחנו מביאים לשם לפחות מיניבוס.
סבבה.
טוב, לוטם. שיהיה לך המון המון בהצלחה.
תודה רבה.
אנחנו גאים בך מאוד, ואנחנו שמחים להיות חלק מהדרך שלך.
אני גאה להיות חלק מהכפר.
שמח לשמוע. אנחנו, איזה שיר בחרת לסיים את התוכנית?
אלוף העולם של חנן בן ארי.
אלוף העולם, מי שבדרך להיות אלוף אולימפי, לוטם קאגן. תודה לוטם.
אתם מאזינים לרדיו על הגל. כפר הנוער הדס הנעורים.
אני אלוף העולם בלהדחיק כל מה שמ...